Brano il Senato la Corte, viviamo a sé, grazie a Bibbia, se io spinto nella Bibbia, scordà. Va bene, mio Dana, sì, va bene, anche dos, a io sempre saudando, io spinto fanale e fondo. Snezza di chi, per mi dava io, ha grado, la scelina di Bibbia. Però mi è salito e anima da in, fa un risonanzo, se ti fotti, ne, va bene, anche dos. Bene, a club, se io chlim, grazie io ma roha, o dossi mu, Rav omer le harabenu, a Yudha Nasi, su un rabbi, come lo rabbi stam, omer le Rav, kum, mashe yedach, lomar kum, liktor yedayim. Ve Rav mertat, omer et agmara, היה מפחד, כי לא הבין על מה ליטול ידיים. עכשיו, שאולי הוא לא נטל ידיים כהוגן, או אולי משהו לא בסדר, הייתה איזו התנהגות לא נכונה בסעודה שמת עם מת ידיו, מגע תוך האוכל בנעליים, חוץ מהכבוד או באיזה מקום מכוסה, שצריך מטילה בחזרה, לכן אומר לו מה שאלה, היי מרתק. ראה אותו הבנייה שהוא מרתק, אמר לו, לא, הוא לא מתכוון שאתה צריך שאתה המטילה שלך לא בסדר. אלא עניין בברכת מזונה כאמר לך. הוא אומר לך שבבקשה תכין את עצמך לברך ברכת המזון. כי בזמנם לא היו מברכים ברכת המזון כמו שהיום כל אחד מברך את עצמו. אחד מברך אחד למעלה ושבע למטה. אלא היו אוכלים יחד. כשמסיימים את הסעודה, אחד עומד ועושה זימון ואומר לברך שאכלנו משלו, מהם שלושה. ואם עשרה אומר אלוקינו שאכלנו משלו, והוא מברך בכל רם, מילה במילה, כמונה מרגליות, ושומעים אותו ויוצאים מדי חובתם בברכה שלו. אומר להם, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, האל, הזן, נותן את העולם, מילה במילה. ברוך אתה, השם, הזן את הכל, הם אומרים אמן, והם לא מברכים, כולם שומעים מפי. כי מי ששומע, כעונה, שומע מן המברך, יצא לי לחובה. וכך מגיע ברוך אתה אשר על הארץ על המזון, ועולים אמן. בונה ירושלים, אמן. ולעד זה ברכה שתקנו את החכמים אחר כך בירדן. עד היום התימנים נוהגים כך בסעודות גדולות, גדול האנשים, או כהן, או החכם, או מי שהם בוחרים, מכבדים אותו, הוא מברך והם יוצאים את החובה. כאן רבי יהודה הנשיא הזמין את רב שהיה צעיר לימים, לברך, אז הוא אמר לו, קום אשר ידע, הוא הבין שמשהו חשב, שאולי משהו לא בסדר היה בברכה שלו בנתינת ידיים או בסעודה. אז כשאמר לו, דודו, רבי חייא, אמר לו שהוא מתכוון שאתה תכין את עצמך לברכת המזון, אז כבר נרגע. אני כאן אמרנו, שרב היה חשוב מאוד שהוא מצוותו, רבי יהודה הנשיא חיבל אותו לברך ברכת המזון. האמת רב, בספרת ההמשך, כונה בשם רב, לא בשמו, אלא בשם רב סתם. כל מקום שאנחנו קוראים בגמרא רב, זהו. שמו היה רבי אבא. ושאומרים, כך יש הוכחות גם, שרבי אבא שבספר הזוהר, הוא רב שבגמרא. והוא חברו של שמואל, שהזכרנו אותו לפני כמה שיעורים, היו שני חברים בגמרא, רב ושמואל. רב ורבי יוחנן, גם כן, הם היו חברים. אותו רב, עליו השלום, מראה כתוב שהיה חסיד גדול. ועשר מילי דחסידותה הבא נהיג, היה עושה עשרה דברים של חסידות. מצאנו עליו בתלמוד, שהיה נוהג בהם. דבר אחד של חסידות, גדול מכולם, שמעולם לא יסתכל מחוץ לארבע עמות שלו. ארבע עמות זה שתי מטר. שהיה עומד בדרך, היה מסתכל בקרקע, ברצפה, שלא יתפול, לא לכן, יש כאלה מסתכלים ברצפה, שתתת מנפת כסף, לאסוף מה שיש. אין דבר, זה אביב הגיע, לא לסביבה, הגיע, חודש ניסן הגיע עוד. אז שמעתם? זה היה מסתכל תוך 400, לא יותר מ-400. אומר המאה שמה הסיבה שהיה להסתכל תוך 400 נדע שהיה רב ברוב חסידותו היה חושב שסוף אדם למות ואין לו לאדם להתגאות כלל בעולם הזה. ואם ילך בקומה זקופה, שלום שמה יצררע יביא לו כאבה, היה מסתכל אחרי פעם. גם מסתכל לאדמה על פעמו, להזכיר לעצמו שאין לו לאדם לעתידו, לא בדלת שם, לא בדלת, שאין לו לאדם בעולם הזה, אלא רק ארבע עמות של העתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? קרה בסוף ימיו, הוא יקברו אותו בקבר, שכל הקבר כולו ארבע עמות, כולו ארבע עמות על ארבע עמות. זה כל העניין. אז ככה לא יבוא לידי גאווה. לא יבוא לידי גאווה, אז מה יתגאה? בעולם שאינו שלו, הרי סופו נשכב שם באדמה, ומה ייתנו לו שם? ארבע עמות. היום הלוואי, החברה תגיש לנו תלת ארבע עמות, גם זה לא. גם זה בדוחק. וחפים אותם אחד לתוך השני כמו סרדינים. אבל ארבע עמות זה ארבע עמות, שאדם ידע את מה שיש לו, ארבע עמות. זה היה מנהג של חסידות אחת שהיה לו לבד. דבר שני אומרת הגמרא, שלא הלך ארבע עמות בגילוי ראש. זה גילוי ראש. דבר ידוע שכולם הולכים בגילוי ראש. מה גילוי ראש? מה השאלה פה? אלא החכמים אז, לא כמו היום, היו לובשים כובע, ועל הכובע היו מתכסים בטלית כל היום. ושמים טלית על ראשם, והטלית מכסה את הראש עם השטיפיים, ובזה לא יסתכל הצדדים. ככה ראשו מכוסה, יש לו רק העיניים שמסתכלים קדימה. אז ראשו היה לתעטף בטלית, בגמרא כתוב, כסה רשעה, כאחי ולהיבה אמצד מרח עלך. אמר לו חכם לחברו, תכסה את ראשך כדי שהאימה של החכמים, של הקדוש ברוך הוא תהיה עליך. הובא בגמרא שהיה רב פפא, אמו כשהוא היה ילד קטן, כשהוא נולד, אמו עברה יום אחד בשוק והייתה איזה קלדאי, קלדאי איזה חוזים בכוכבים, גויה. אמרה לה, תראי לך, הבן שלך הזה יהיה גנב גדול ופושע, לא יהיה כמוהו בכל העולם. סיפר אחד, איש עולם התחתון, איש לא יוכל עליו. כשהוא יחליט לעשות איזה דבר, הוא יעשה אותו עד הסוף. שמע את זה אמו שלה, אבל לא צריך להאמין להם, אלה לא חוזים בכוכבים, אבל אולי בכל זאת ראתה משהו, משהו יש כאן, איך אומרת, מראה למחש מי הבית, זאת אומרת, צריך קצת לחשוש, אולי יש פה איזה דבר. ואז, מה עשתה? הייתה עשתה בחוכמה, הייתה שומרת עליו שיהיה ראשו מכוסה. הזהירה אותו, אמר לו, תמיד חסר את ראשו. למה זה סגולה יראת השם, שאדם מכסה את ראשו, לשלוח נעה מהקדוש ברוך הוא, מה הסיבה של כיסוי הראש? פשוט השכינה נמצאת מעל ראשו של אדם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ואם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים נר דובק מעל ראשו של אדם. ואם אדם צדיק, יש עמוד אש הולך מעל ראשו. שבגמרא, שמעון הצדיק, שאלכסנדר מוקדון ראה אותו, ירד מהמרכבה והשתחרה. אמרו לו, לזה אתה משתחווה, ליהודי הזה שאנחנו רוצים להרוג אותו, אמר, שתקו. דמותו הולכת לפניי ונוצחת במלחמה. כשאני יוצא למלחמה, מי מנצח? נראה את הדמות של שמעון הצדיק, הוא היה כהן בבית המקדש. ואמר להם אחרי זה, תדעו שיש עמוד אש מעל ראשו עד השמיים. ככה היינו כמה צדיקים שאני שופר עליהם, שעמוד אש הולך מעל ראשו עד השמיים. צדיק יושב חושב מחשבות קדושות, כל פעם עושה בתורה, בתפילה, בעבודת השם יתברך, השכינה שורה מעל ראשו. כיוון שהשכינה שורה מעל ראש, צריך לחסות את ראשו לכבוד השכינה. תראה שהאחד קודש, אנחנו מחסים אותו בפרוכת. למה זה דבר ששכינה שורה שם? תיבה שמונה עליה ספר תורה, מנהים עליה בספר תורה, החזן עומד להתחלף שם. אפילו שתהיה מצופה מהעלומים, אנחנו ניקח פרוכת ונחסה אותה. למה? כבוד, כל דבר שקודש צריך לכבד. שבת, אתה לא יושב בשבת ליד שולחן לעשות קידוש, לעשות צעודה, ולי מפה על השולחן, היה להיות מפה על השולחן, שכינה. לכן האישה היהודיה, בת ישראל שירה, שהיא נשואה, והיא מביאה ילדים לעולם ושומרת מחנכת נערה, והיא כל ניהול הבית, כל הכשרות, כל היהדות מסלו ביד האישה. אז היא צריכה להיות שתהיה מכוסה בבגדים, שתהיה חשופה, ראשה צריכה להיות מכוסה, גופה צריכה להיות מכוסה, זה מצד קודש, לא מצד שכאילו מדכאים את האישה, להפך, מצד הקדושה שיש בה. בזוהר הקדוש מביא על זה דבר נורא, שכמה צריך להיזהר בזה, כיסוי, שהאישה כמה שהיא מכוסה וצנועה, הרי בזה יש לה קדושה, שכינה שורה עליה, זה מדרגה עצומה. כן, רב עליו השלום היה הולך בכיסוי ראש, היה מכסה ראשו למעלה. ועוד אומרת הגמרא, במה היה נזהר רב? היה נזהר בשלוש סעודות, שלוש סעודות של שבת. בטח כל אחד נזהר, אבל אל תשכחו שרב היה בתנאים לא תנאים. הוא ברח כמה פעמים, עלה מארץ ישראל לבבל, מבבל לארץ ישראל, היה פעם מלחמה בין הפרסים לעיראקים, זה לא רק היום, זה מדי פעם קורה, יש מלחמת איראן-עיראק, איראק-איראן. אז הם כבשו כמה פעמים, כבשו את המדינה. מצב של מלחמה, אבל לא תמיד יש אוכל ויש לחם, ויש לו אפשרות לעשות מה שהוא רוצה. לא תמיד אפשר לעשות סעודות בשבת. שלוש סעודות בשבת. רב היה עושה שלוש סעודות בשבת, כל שבת היה עושה שלוש סעודות ונזהר בהן. כאן הנה אדם צריך לדעת, חכם עינת בראשו, לדעת לחיי מצוות סעודות שבת, ועוד הגמרא אומרת, עוד מידת חסידות הייתה בו ברב, שהיה מכוון בתפילה. מי יכול להגיד, אני מכוון בתפילה 100%, כל התפילה מתחילתה ועד סופה, אני מכוון, לא קורה שהבן אדם פתאום באמצע. למדנו, הרבינה אמר, הלוואי, הלוואי, שאדם בשנה אחת, מראש השנה ועד ראש השנה, תהיה תפילת עמידה אחת שאני אחבר אותה מכמה חתיכות, שיהיה בסדר. לפעמים אדם מכוון באיזושהי שורה מסוימת. ברפאנו כולם מכוונים שם, בעלי הרפואה מרפא, כולם מזכרים שהם חולים. אז יש שם איזו שורה אחת שהיא רזרבה, זה אפשר לחבר עם כל... ועוד קטע מפה, קטע מפה, הלוואי שבמשך שנה אני אצא שכיווננו בכל התפילה אפילו פעם אחת מההתחלה ועד הסוף. אבל רב היה מכוון לתפילתו כל יום שלוש פעמים, והייתה תפילה שהוא לא היה מכוון במה שהוא אומר, לא היה חושב מחשבה אחרת, שום מחשבה זרה בתפילה. תראו כמה זו מעלה גדולה. ועוד מעלה הייתה בו ברב, שלא היה מסתכל לצדדים, שהיה הולך לדרך, לא מסתכל לא לימין ולא לשמאל, אלא מסתכל ישר, כמו שאמרנו, היה מסתכל 400 בקרקע ו400 באלה, לא גם מהצדדים, אלא רק ישר, היה מסתכל ישר. אמרה אומרת, ידוע שיש מצווה מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אם אומר חכם, שהוא בקיא בתורה, צריכים לעמוד מפניו. אבל הגמרא אומרת, מניין לרב שלא יצליח שנאמר ויראת מאלוהיך. זאת אומרת, הרב צריך להיזהר לעבור דרך קצרה, לא לעבור דרך ארוכה שכל הציבור יחכה לו ויעמוד, לא להצליח את הציבור. בירושלמי כתוב שמי שנזהר זקן, שנזהר לא להצליח את הציבור, גם בצנעה, מעריך ימים, זכות זה זוכה לעריכות ימים. רב שהיה נכנס לבית המדרש שלו, לישיבה שלו, 12,000 תלמידים יושבים, כשהיה נכנס, ודאי כולם היו עומדים, מה היה עושה? היה מקיף ובא מלבדת צדדית, היה לו איזה פתח מהצד, פתאום היה נכנס תוך בית המדרש, בלי שאף אחד ירגיש. ואז אלה שלידו הרגישו עמדו, אלה שלא, היה מקיף כדי לא להצליח את הציבור. זאת ועוד, בזמנם, והיו יושבים על ספסלים, ויושבים על הרצפה, ופורסים מחצלות שטיחים, ויושבים על הרצפה. עכשיו, כדי לקום, זה באמת תורה גדול. ואנשים יושבים על הרצפה כולם, צריכים לעמוד, ועוד פעם לשבת, זה טרחה גדולה. מה היה עושה רב? היה מקיף, בא מדלת צדדית, נשאר למקום שלו, כדי לא להטריח את הציבור, על ידי זה זכה להלכות. ועוד אומרת הגמרא, מעולם לא אכל סעודת הרשות. כמה אנחנו צריכים להיזהר בזה? הרמב"ם אומר, כל אדם שהוא ירא שמיים, לא ירפה סעודתו בכל מקום. זאת אומרת, איפה שמזמינים אותו הולך, אז מה קיבלתי הזמנה? מה הזמנה זה עשרת הדיברות? קיבלתי הזמנה. ומה בכך? איזה הזמנה? אתה לא יכול לוותר עליה. אתה הוזמנת לבוא לאיזה שמחה, שאתה יודע ששם רצנות וקלות ראש. מצד שני, הקדוש ברוך הוא הזמין אותך לשבת לעשות בתורה. למי אתה תשמע? בטח שתשמע למה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. וצריך חייב לקיים כל דבר ודבר, וזה פתאום הוא נהיה חסיד. הוא קיבל הזמנה, הוא צריך לקיים את כתוב ההזמנה. אם אתה הולך רק לחופה, לשעת החופה, ולצאת מיד, זה אשריך ואשריית לך. אבל אם אתה לא, זה לא חופה, זה סתם משמחה או למה שיש שם דברים בטלים. איזה עניין יש בזה? ועוד, גם אם אדם הולך לאיזה מקום, לא בכל מקום צריך לאכול. יש לו פרשה שלנו, כתוב, כתוב שם איזה בהמות וחיות טהורות ואיזה לא טהורות. שם כתוב, כל הולך על ארבע. עד כל מרבה רגליים, וכל הולך על כפיו, مش כמה פירושים, על בעלי חיים, יש בעלי חיים שהולכים על ארבע, יש מה מרבה רגליים. הסבירו למה הולך על ארבע זה לא בסדר. הולך על ארבע זה הכוונה אחד שלא נושא צדקה. היו ארבע ערים שנהפכו סדום ועמורה, אדמה וצבועים. היום נעשה עם הגאון מווילנה, עליו השלום, שפעם אחת, העיר וילנה, שמינו אותו לרב, עשו אספה, והזמינו את הגאון לבוא לאספה. הוא לא היה חבר לו על כל דקה, כל דקה קדושה אצלו, שיכול לעמוד לעסוק גם כמה שרים בדקה. השאלה הוא לוקח כמה שעות, הוא אצלו היה לוקח את הכל. אז היה יושב לומד, והם מדברים, גמר את האספה, ראה שזה ביטול תורה, אמר להם רבותיי, חבל על הזמן, אם אתם רוצים אותי רק להחלטות, אז אני אבוא. אבל סתם לבוא לשבת בדיונים, וכל אחד יש לו מה לדבר ולברבר, הרי כל אחד חושב בעצמו, נועץ ראש הממשלה, לעניינים בינלאומיים. וכל אחד נהיה חכמולוג גדול שמדבר על זה, על זה, על זה. אמר להם, תראו, אני לא יכול שכל פעם תזמין אותי. אמר, אבל הרב, אנחנו צריכים פעמים תקנות, יש לנו תקנות, רוצים להתעץ איתך, אתה לא מחבוד אף מקצועית. אמר להם, תזמינו אותי רק כשיש תקנה חדשה. תקנות ישנות שכבר יש, אל תדונו עליהן. סליחים שכבר רשומים בספר התקנות או החוקים שלכם, אל תזמינו אותי, אין אף תמינה. אבל תקנות חדשות שאתם רוצים לתקן, תזמינו אותי, אני אתן לך מודע. טוב, יום אחד דנו אנשי העיר וילנה, אמרו, זה לא יפה, לא מכובד, שיש עניים מסתובבים קבצנים בתחנה המרכזית ובשוק ובשטיבלך, בכניסה לבית הכנסת, עם קופות. וזה עושה רושם לא טוב, רושם שלילי. אנחנו צריכים לבטל את זה. כל אין לאסוף קופות, אין לאסוף צדקה. מי שעני יבוא, אנחנו ניתן לו מקופת בית הכנסת, ניתן לו כסף. והזמינו את הגאון לבינה להיות לזאת תקנה חדשה. הזמינו אותו, והם עמדו, עברו את ההצעה. שגמרו להגיד את ההצעה, עמד ואמר, אני אמרתי לכם, שרק כשיש תקנה חדשה, אתם תזמינו אותי. אבל אם אין תקנה חדשה, אז תזמינו אותי. אמרו, זו תקנה חדשה. אמרו, זו תקנה ישנה. איזו תקנה הזאת? איך כתובה? שאלו אותו. אמר להם, יש ועד ארבע ארצות, וכתוב בתקנת ועד ארבע ארצות. ארבע ארצות, בארץ ישראל יש ארבע ערים קדושות, שנקראות בשם ארבע ארצות. ירושלים, חברון, טבריה וצפת. אלה ארבע ערים הקדושות ביותר. אז זה נקרא ארבע ארצות. והם שם ברוסיה, אלה איזה ארבע ערים שהיו ריכוז גבוה של יהודים היה בערים האלה. קראו לזה גם כן ארבע ארצות. אמרו לו, לא, חיפשנו בכל הפנקסים של ועד ארבע ארצות, אין דבר כזה. אמרו להם, לא, זה יש ארבע ארצות בספר בראשית. בספר בראשית של ארבע ארצות. אמר, כן, אמר, זה תקנת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אלה ארבע ארצות, שהם תקנו את התקנה הזאת, ששום אני לא אאסוף פה כסף. אתם באים להתקין תקנות של סדום ועמורה, לא הייתם לכם. זה כל הולך על ארבע. עד כל מרבה רגליים, המדרש אומר, מה זה מרבה רגליים? אתה הולך לאיזה חתונה, פתאום אותו שם. הולך לאיזה מסיבה, פתאום הוא נמצא. הוא לא מחמיץ, איך ערך שאסור להחמיץ. זה הכל חמץ, נהיה. הוא לא מחמיץ שום דבר. יש איזה אירוע, יש איזה מסיבה, בכל מקום הוא שורד שם. אם זה פרנסה שלו או משהו אחר, מזמינים אותו לעבוד שם, לעשות איזה מלאכה, בסדר. אבל אדם הולך לאכול בכל מקום. אבל זה לא טוב, לא טוב שעדיין יוכל בכל מקום. או כל הולך על כפר, מה זה הולך על כפר? אומר גאון בן יצחק, אדם שעושה מצוות, מצוות אנשים ולומדה, מכניקה, הוא מניח תפילין, הוא אפילו לא מרגיש שהוא מניח תפילין, כשהוא מניח תפילין, הוא הראש שלו בעבודה. אף הוא לובש תלית, הוא לא שם לב אם התלית הייתה ישר או הפוך. הוא קורא את הסידור, הוא קורא פה, פתאום באמצע הסידור אומר של המעלות, ואתה מחרפה את הכל, יוצא לשיחון לביחון. אתה לא יודע מה הוא קורא בכלל. למה? ראשו לא נמצא איתו. זה הולך על כפיו. איפה שהיה, באופן אוטומטי, הופכת את הסידור, את הדפים. הוא לא מרגיש מה הוא עושה. אתה צריך להתבונן בעבודת השם. טוב מעט בכוונה, מעבוד שלו בכוונה. בואו אתם היה גאון רבי אברהם עדס בירושלים, בעברוח הקודש, לפני 80 שנה נפטר. הוא היה כשהיו באים לבקש ממנו על איזה חולה או משהו. זאת הייתה עניות גדולה מאוד. היום אין לו כסף. ואומרים לו רבנו, אנחנו מבקשים להתפלל על החולה. תקרא תהילים, אם לא חצי דינה, אז חצי דינה, אדם היה יכול, לא סיפר לנו את זה. בחצי דינה אדם היה יכול לחיות חודש שלם. אז כל עצום חודש זה היה מציל.
مثلا سوبارو 86 عمال تجيب ملاحقات شمال ما تمطيها هذا الشيء والموت بكيش
سوبارو زوز بارو. אז בקיצור, זה הביאו לו חצי דירה, היו הולכים לחכמים, מעשרה חכמים, כל חכם נתנו לו חצי דירה, אמרו לו, תקרא ספר תהילים, והנה תקרא בפורת החולה, תוני אלמוני. היו באים אליו לצלול הרב מהנדס, אומר, אל תעשו את התנאים, אני לא קורא את כל התהילים או חצי, אבל אני אקרא במשך שעה וחצי, לא יודע מה אני אספיק. אפילו אם הספקתי עשרה מזמורים בלבד, זה מה שאני קורא, אבל אני קורא כל הזמן. אני קורא לאט, פעם באמצע אני מכוון משהו, או אני נזכר באיזה פירושים, או אני מעריך בכל מילה. אני אוהב לקרוא לאט, לא תתנו לי לקרוא מתוך לחץ. אין פעם לזה. טוב מעט, אמור לו הרב, אתה פרק אחד שלך, כמו מיליון פרקים של מישהו אחר. אתה קורא בכוונה, מה אנחנו לומדים מפה? הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, כך אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, הקדוש ברוך הוא סופר שעות. אדם למד היום, אז זה לא חוכמה, הוא יחשוב שאני אעשה מבצע, ביום חמץ הוא קורא לזה, מבצע. הוא יקרא את כל המדף הזה של הספרים, יקרא את כולם מהתחלה בסוף, זה לא שווה. אתה, הקדוש ברוך הוא, אם תקרא עשרה ספרים או ספר אחד, זה לא משנה, משנה כמה שעות קראת. אתה יכול לקרוא ספר אחד במשך שנה שלמה, ויכול לקרוא אלף ספרים בשנה, זה אותו שכר. כי העיקר כמה זמן אתה לומד, אם אתה מכוון, מבין מה שאתה לומד. אדם יקרא, יקרא, יקרא בלי הבנה. והשני קרא עמוד אחד עם הבנה, העמוד הזה עם הבנה שהוא למד, שווה אלף עמודים שהשני קרא בלי הבנה. אחרי אדם צריך לעשות עם מצוות, עם התעוררות, עם ידיעה, לא עם דבר שזה. היה הנציב מברלין, נציב זה ראשי תיבות, נפתלי, צבי, יהודה, ברלין. הוא היה הנציב מברלין, היה העיר ורב של העיר ברלין. הוא הגאון, הגאון אדיר היה הנציב. אחרי זה הוא נכנס לעיר ברלין. ברלין הייתה עיר של השכלה. המון יהודי גרמניה בעבונותינו עוד לפני 200 שנה התקלקלו. הוא ככה, למדו הכל מהגויים. הוא ראה אצלם רק שני דברים שהם היו שומרים על יהדותם, שני דברים בלבד. דבר אחד זה היה בכל הלכות אבלות, לא עלינו, וזה 100% היו. שבעה ימים אבלות קדים לכהלכה, עם כל הקדישים, וחי פרקי משנה, ותהילים לאלוהי נשמת הנפטר, ומה שצריך לעשות, משמרה, אני יודע מה, לימוד פה, השכרה שמה, עצרת פה, הכל היה 100%. אבל עובר את השנה, אבל שום דבר. כמה לי אחד ראה מישהו בלוס אנג'לס, ביום שבת. היה בבוקר, לא היה בבית הכנסת. הגיע בצהריים, איפה באת? אומר, אני גר רחוק, איפה רחוק? מרחק של איזה שעה וחצי. אז הבוקר הוא לא הספיק לבוא בבית הכנסת. שעה וחצי נסיעה במכונית, לא ברגל. בא עם האוטו שלו, עד בית הכנסת ביום שבת בצהריים, נלחה שם המפעלים בשעה אחת, שעוד 12:30 כבר זריזים מקדימים למשרות, היה מעשרה ראשונים. קט בית הכנסת, ולקח סידור, ומאיפה התחיל? והינו עם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו, ולמד מעשה ידינו, אוי ואבוי, מעשה ידינו עם ההגה ביד זה היה. והוא קורא, פתח אליהו הנביא, זכור לטוב ואמר, מה יש? יש לי הזכרה של אבא שלי, הוא קורא לו קדיש, רבע שעה לקחנו ניגן את זה באיזה מנגינה פרסית, מה שהוא לא שמעת מימיך, מימי דרדשתי לא שמעת דבר כזה, איזה פתח אליהו. קרא פתח אליהו, ועם קדיש, עם ישראל, ואחרי זה למנצח, למנצח, אומר לי, עד הוא בא לציון, לקח רבע שעה. זה בעבונות, וזה מהאם חיוב שבת, מה זה שווה? אז הנה, המצוות הם לא מכנים, אז הוא ראה, זה דבר אחד שהיו שומרים. דבר שני, היו שומרים בברלין, פשוט. עשה רק קשה. עכשיו השבת, אין שבת, דערת משפחה, אין בכלל. אין, לא ראש השנה, יום כיפור, לצום, לא לצום, לא מעניין אותם. אמר להם, עכשיו הבנתי, למה רק שתי הדברים האלה? כתוב בגמרא, רבי יוחנן, שהיה קורא ספר איוב, היה מסיים, היה אומר כך, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה. אומר זהו, סוף אדם למות זה על המתים הם עושים את כל ההלכות כמו שצריך. וסוף בהמה לשחיטה, אוכל, בשר, הם אוכלים כשר, שחוט, כדת וכהלכה כמו שצריך. שני הדברים האלה מחמירים. נכון שאני אומר לבן אדם, הלכה אומרת, שאומרים את האדם שבא לחזור בתשובה, הוא אדם שרוצה לתקן. תתחיל עם מצווה אחת, עם שתיים, תמשיך הלאה. אבל זה לא שככה יהיה, שהוא את כל המצוות יעשה סלקציה, יבחר לו מתוכם איזה אחת, שתיים, שמשתלם לו לקיים אותם. וזה נחמד לו, חביב לו, זה פולקלור כזה, או איזה מסורת, אני מסורתי. כאילו זה תלוי בבחירה חופשית. מה זה אני מסורתי, אני דתי, אני חרדי, אני כזה, מה זה זה פה? אתה בוחר חליפה? אתה נולדת יהודי, בן של אברהם יצחק ויעקב, מה זה אני מסורתי, אני לא זה, אני לא זה, מישהו שאל אותך, מה להוריד אותך? יש יוצר למעלה שהוא שלח אותך פה לעולם הזה, אתה צריך לקיים רצון השם. אדם צריך לשאוף להיות שלם, להיות רציני בעבודת השם, לא להיות זייפן, לא להיות רמאי. אתה תסכים שימכרו לך איזה רכב, שיש בו איזה קלקול, איזה תקלה, אתה תסכים שיקרו לך איזה רכב, יש שם ארבע צמיגים, צמיג אחד יהיה מפלסטיק. ואתה מסכים? מה זה, תגיד העיקר זה נוסע, ואחרי קילומטר אחד יתפוצץ האוטו, כולו יתהפך. מה זה שווה? אדם לא יכול לעשות זיוף לרמות. מרמה את עצמו, בסך הכל את עצמו מרמה, מאוד מי הוא מרמה. זה היה רב, היה מקיים מצוות, מצוות מתוך ידיעה. ולא אכל בסעודות הרשות, סעודה שהיא לא של מצווה, לא היה יושב לאכול שם. אדם שאוכל צריך לחשוב מה אני אוכל, איפה אני אוכל. תראו בפסח, כתוב בכמה מספרים כתוב שבפסח היו נוהגים, מאז ומתמיד חכמי ישראל, ונהגו כך בכל הקהילות. לא אוכל אדם בפסח בבית שלו שלו, לא יודע מה אוכל, שיהיה איפה שיהיה, אצל צדיקים אפילו, לא אוכל שם. פתח הוא אוכל בעצירים שלו, בכלים שלו, באופן שהוא השיג למה שהוא מבשל. ככה הוא יוצא את החובה, אז מזמינים אותו, אצל זה הוא כן יאכל, אצל שני הוא לא יאכל. ככה הוא אומר, אני לא אוכל אצל אף אחד. פסח לא אוכלים אצל אף אחד. גמרנו. וככה הוא חותר את עצמו, יאכל רק דברים קשרים, ידע מה שהוא יכול לאכול, מה שמותר לו לאכול. לרב, לא היה אוכל, רק זאת אומרת. עכשיו יש דבר מעניין. בגמרא כתוב אמר שרבי חייא קרא לו חביבי. חביבים, השיא אומר חביבים זה אהובים, לשון חביבות, אבל רבי חייא, השיא אומר, היה אחי אביו ואחי אמו, כדבר מעגל. רבי חייא היה, רבי חייא זה המפורסם שסיפרנו עליו, שפעם אחת רצה להביא את המשיח, הלוא רבינו הקדוש יוזב טעמי, ורבי חייא ובנם עמדו להתפלל, אמר המשיב הרוח, נשפה הרוח, מוריד הגשם, ירד גשם. בא להגיד, אתה גיבור לעולם השם מחיי מתים, אתה עוד לפני שאמר מחיי מתים, העולם מזעזע. עד שבאו והבהירו אותו. אליהו הנביא גילה לו, פיקחו את אליהו הנביא 60 פורסי תנורה, כמו גילת הסוד הזה. היו שלושה חזנים שקולים כאברהם יצחק ויעקב. אותו בחייה זה היה דודו שלך, דודו מאבא ודודו מאמא, איך יכול להיות? אח אבא שלו ואח אמא שלו, זה יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, נישואים אח ואחות, כי ההורים של רבי חייא יוצאים, לא, אלא, הם לא אח ואחות, הם אחים של רבי חייא, אבל לא דרך. היה משפחה שהייתה נשואה, שתי משפחות שהתאלמנו, והאימא הביאה איתה בת מנישואים קודמים, והאבא הביא איתו בן מנישואים קודמים, והתחתנו יחד, והביאו את רבי חייא, ועכשיו, האח והאחות האלה שנישואים קודמים, נישאו, נירזו גם כן. כמו ההורים שלהם, זה מותר. זה בנו החורג, עם ביתו החורגת. זה מותר. ואז הביאו את רב, ורב נולד מהם. לבן קראו אייבו, לאבא של רב, ולאמו של רב, אמא, היה שמה אמא. אייבו, אמא. ראינו כך בגמרא, רב, אבל עכשיו רבי חייא זה דוד שלו, מצד אבא ומצד אמא. זאת ממש, וכן אבא והאמא הם אחים אחרת חורגים, אבל בכלל אין קשר, לא מאותו אבא ואמא, כל אחד מאבא ואמא אחר. בקיצור, פעם אחת רב נסע לבבל, ישב שם ללמוד תורה, ועם הוריו, במשך הזמן, הוריו הזכירו, נפטרו. חזר רב והגיע לבקר בארץ ישראל את דודו רבי חייא. עכשיו רבי חייא דודו משני צדדים. רבי חייא שואל אותו, قال طبعا السلام عليكم. أمر له أيبوك يا عم ما تحشري أيبوك شو أبيك وحي رحت لعنوك كتب المراء إن الشيبين على كركلة أدام أفهم رجي ما فيش دوم دبغا לא יבשר בשורות רעות. למדנו את רחימת דוד המלך כשאבשלום בנו בגד בו ורצה להרוג את אביו, ואז יואב בן צרויה תפס את אבשלום להרג אותו במלחמה, נפל אבשלום. הלך אחימת רוצה לבשר, אמר לו אל תבשר, לא איש בשורה אתה היום. והלך, מי הלך? הכושי, היה שם הכושי הארץ שלהם, הוא רץ, כתוב היה עבור את הכושי, רץ לדוד, תבשר לו, אמר לו, השם מפיל את האויב שלך היום הזה. ואז דוד קרם קריאה ובכה, אפילו שזה אויבו, אבל סוף סוף זה בנו, וצעק שבע פעמים, אבשלום בני, אבשלום בני. והגמרא שואלת, למה שבע פעמים? כי אבשלום כשמת נפל לשבעה מדורי גיהינם, נכנס לשם. ודוד המלך עמד להתפלל עליו, וכל פעם שהיה צועק אבשלום בני או בני אבשלום, הוציא אותו ממדור אחד. עוד קומה, עוד קומה. הרב חידה שואל, איך יכל דוד להוציא אותו? אנחנו יודעים שבן מזכה את אבא שלו, אבל אבא לא מזכה ברע. מראה מפורשת, ברע מזכה אבא, אבא לא מזכה ברע. עכשיו לדוגמה, אדם לא היה יהודי בשמיים והלך לעולמו, והבן שלו כעת יושב, מתפלל, עושה מצוות, נותן צדקות, לומד תורה, מוציא את אביו מגיהינם, מכניס אותו לגן עדן. אבל הוא אומר, מה? הוא אומר, השארת בן פה בעולם הזה, שהבן הזה כעת מצוות. אבל אם הצו הפוך, שהבן מת והאבא חי, והאבא עושה כאן צדקה ומצוות ומעשים טובים, לא יכול, הבן לא יכול לזכות מזה כלום. לא יעזור כלום, בן אין הזכויות של אבא. לאבא יש זכויות של בן, ילד אותו, אבל בן אין זכויות של אבא. אז איך דוד המלך כן הוציא את אבשלום מגיהינם? תרצו, כשדוד חי פה. מתי אבא לא יכול להשיג בן? כשהאבא מת, האבא שם הבא אומר, תוציא את הבן שלו, לא יעזור. אבל אם האבא חי פה והבן מת שם, האבא יכול. וכאן היה, דוד המלך חי היה, עדיין בחיים, ואבשלום לא נהרג. והכניס אותו לגיהינם, הוא ידע לרוח הקודש הוא בגיהינם, התפלל עליו פה שיוצא מגיהינם. ואז הציב אותו. גם אדם זר יכול להתפלל על סתם רשע. יש מצווה להתפלל על הרשעים בגיהינם, שהשם יוציא אותם משם וירחם עליהם. רואים שתקנו לנו להתפלל בניסן, בתשרי על המתים, להתפלל עליהם, שהשם ירחם עליהם, מלא עליהם ברחמים. אז זה למדנו מפה. שואל אותו רבי חייא את רב, האיבור קיים? אביך קיים? הוא לא ענה לו, לא רצה להוציא מפיו דבר מגונה. אמר לו, אמא קיימת? אמא שלי חיה? אז הוא הבין שיש בעיה עם האמא. אמר לו, אמא קיימה? ענה לו, האיבור קיים? הפעם האיבור קיים. רש"י אומר, מה זה הפעם האיבור קיים? ואמר לו, אני עוד לא עניתי לך על השאלה הראשונה, אם האיבור קיים. ואז רבי חייאת כאחרים ששניהם נפטרו. הבין ששניהם נפטרו, כי הוא לא עונה לו, הוא אומר לו, אז הוא קיים, הוא אומר לו, אמא קיימה. אמא קיימה, הוא שואל אותו, אם הוא קיים, זה הכל בלשון שאלה. אז הבין, קרא את הבגד שלו, עמד וקרא, כי הוא שמע פעם ראשונה שהם מתו, אחד, אבל מתו מזמן, כבר עברו שנים, זה לא עכשיו קרה, זה תוך 30 יום, צריך ללמוד שבעת ימי עבד. עברו 30 יום, אין שבעת ימי עבד. קרא, ואמר, הרוי הזה כן מאוד, אמר לשמש שיוציא לו את הנעליים. חלוץ לי עם הנעליים, חלץ לו את הנעליים, ישב על הקרקע כמה דקות, ואמר לו, לך אביא כלי לבית המרחץ, הוא הולך למיק ולהתרחץ. מיד אמרנו כמה הלכות למדנו, כמו לא אומר, שאם שמע שמועה רחוקה, שמועה רחוקה אחרי 30 יום שמע שנמצא בו איזה קרוב, אז לא היית עבדות, רק כמה דקות, ומיד קם. הוא הדין אם שמע שהוציאו את קבר אביו, שלפעמים יש בחוץ לארץ, מעבירים קברות, מעבירים אותה ממקום למקום, צריך לנהוג עבדות וכמה דקות. אז לא היית עבדות ואחר כך. אז כאן אמרנו מפה ראינו המעשה הזה של רבי חייא היה דודו של רב בשני צדדים, גם מצד אביו, גם מצד אמו. מעשה רב כתוב עליו, רב תנא הוא פליט. ואומר הנעשה, לא סירה, אבל היה ממש תנאה. הוא היה בתור התנאים, אבל הוא היה ראש האמוראים. ולכן הגמרא אומרת, רק תנאה הוא פליט. עכשיו יש דבר מעניין. כתוב שרב אמר לו, הוא רבי אבא. בספר הזוהר מובא שרבי שמעון בר יוחאי, ידוע, היו לו 10 תלמידים, רבותיי. 10 תלמידים היו לו לרבי שמעון בר יוחאי. מי שקורא בספר הדרה רבה, ובעיקר קוראים אותו בבית שבועות, תנא, 10 תלמידים נטמנו כמי רבי שמעון, היו רבי אבא, רבי אלעזר, רבי חזקיה, רבי יסה, רבי יוסף, רבי יצחק, רבי יהודה, והיה גם רבי יוסף ויעקב, ועוד 10 חכמים היו שם. כולם היו נבחרת שבחר אותם רבי שמעון בר יוחאי, אחד אחד. הגדול שבכולם היה רבי אבא. וכשהוא אומר את הדרה רבה, כל הסודות של התורה, הוא מדבר שם, מה זה הדרה? הדרה רבה, גורן העגולה, שדה, שהושיב אותם שם מסביב, רבי שמעון, לעיגון, ישבו כמו פרסה, עגולה סגורה, מעגל סגור, ישבו שם 10, והיו לומדים. ירדה אש מהשמיים, כמובן בסדר הזוהר, והייתה מסכסרת את האילנות, לא שהאילנות היו נשרפות, מה זה מלאכים היו עובדים? מקיפים אותה מסביב. רבי שמעון היו פניו כפקדי אש, כל אחד מהם היה דורש. הוא הזהיר אותם, לפני שהתחיל לדרוש, הוא אמר, אני מדבר סודות. שלא תחשבו אם אני מדבר על אורות וצבעים שיש למעלה צבעים. אין למעלה שום דבר. תראו איך כתוב שם, פתח להרב. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. אמר, אסור שאתם לומדים סודות לחשוב, לכן זה סכנה גדולה רבותיי ללמוד קבלה מי שלא ראוי, מי שלא יכין את עצמו כמו שצריך. לא כל אחד יכול ללכת לשמוע שעורי קבלה יש היום נועלנו, זה צריך זהירות גדולה מאוד. יכול להיות, זה הדבר הזה יכול לגרום הרבה נזקים לאדם, הרבה נזקים. כי מי שלומד והוא לא ראוי, חס ושלום יכול ליפול, גם מבחינה רוחנית, וגם חס ושלום מבחינה גשמית, יכולים לבוא אסונות, לא יבוא ולא יהיה. צריך הרבה קדושה. שם רבי שמעון את התלמידים שלו הקדושים הוא מזהיר, ואומר להם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. מה זה פסל ומסכה? הוא אומר שאתם מציירים בשכל או צבע אדום, או צבע צהוב, או צבע ירוק. זה פסל ומסכה זה נקרא. כי מה זה פסל ומסכה? זה גשמיות. אתה כאילו לוקח איזה דבר דומם ועושה ממנו אלקות. זאת אומרת, זה אלוהר. מה עושים עובדי עבודה זרה? הם עובדים את האש, הם עובדים את העצם, עובדים כל מיני דברים. אנחנו עובדים רק את הקדוש ברוך הוא. כתוב, ועבדתם את השם אלוהיכם. והקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ואפילו האורות שיש למעלה, אין להם צורה. ושם בסתר, בסתרו של עולם, דברים מסתרים, כך אומר רבי שמעון. והזהיר אותם ואמר להם, אסור לכם לדבר ולקרוא אחריי, ואסור לכם לכתוב כלום מה שאני אומר. רבי שמעון אומר להם, אלא רבי אבא יכתוב. רבי אבא, מי זה רבי אבא? זה רב. רב שבגמרא, הוא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, בתלמוד, במשנה, ובקבלה היה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אבא יכתוב. ולעזר בני יראה, לעזר, רבי עזר, בנו של רבי שמעון, הוא היה אומר דורש בפה. ושאר חבריה ירחשו בשפתיים. אתם רק אחד את השפתיים תשמרו, לא להוציא מהפה כלום, רק בתוך הפה, תחזרו על מה שהם אומרים. כך נזהיר אותם רבי שמעון. כאן ראינו מעלתו של רבי אבא, כאן הייתה מעלה עצומה. זכה, למד תורה מפי רבי שמעון, וזכה שהוא כתב את ספר הזוהר. הוא כתב את חידושי התורה. יש אומרים שחיה יותר קרוב ל-300 שנה. חיה רבי אבא, האריך ימים כל כך הרבה. זה זכה. ולכן תראו בגמרא, יש בכמה מקומות, שואלים את רב שאלה, מקשים עליו, כתוב בגמרא, שתיק רב. כשהוא לא קושייה, הוא שותק. נושא לשם בגמרא, מסכת סוכה. יש סוכה, צריך להיות לה 3 לפנות. כ1, 2, 3. עכשיו, אם האדם אין לו, מה יעשה? יש לו רק 2 דפנות. דופן שלישית אין, המאמר רב, ייקח איזה עמוד אחד, בחתכת עץ, ברוחב טפח, ויעמיד אותה תוך 3 טפחים, ממרחק של הדופן השנייה, וזה יהיה כמו דופן שלישית, וזה יועיל. יקשו לו שם מה וישים את זה תוך באלכסון שתיק רב. למה שתק? אומר הסדר הדורות שהיה לו תירוץ על פי הקבלה, תירוץ על פי הסוד, והוא לא רצה לגלות סודות, לכן שתק. ולכן כמה הקדוש היה רב. כתוב בגמרא על רבי יוחנן, אמרנו רבי יוחנן האמוראי שהיה קודש קודשים, רבותיי, רבי יוחנן גיסו של ריש לקיש, רבי יוחנן שחיבר תלמוד ירושלמי שהחזיר בתשובה את ריש לקיש. ריש לקיש היה ראש שודדים, רבי יוחנן עשה אותו ראש החכמים. ריש לקיש, מה זה ריש לקיש? בארמית ראש השודדים. קראו לו אחר כך אבי שמעון בן לקיש, אבל תמיד מכנים אותו בגברה ריש לקיש. אותו רבי יוחנן הקדוש שהיה גיסו של ריש לקיש, היה חברו של רב, תקיף גדול היה. ויוחנן הגמרא אומרת אלו שבע יתפי שבע מדרגות, זקן ושבע ימים, היה לו גבות ארוכות מרוב זקנה מכסות לו על העיניים, והיה רואה מישהו מדבר איתו לא רואה, שרק כהנה באליו שאל אותו שבע קושיות. אחרי זה אמר רבי יוחנן השמש, תרים לי את הגבות שאני אראה. הוא מרוב זקנה לא יכול להרים את הגבות, והוא לוקח עם מדרגות של כסף, מרים לו את הגבות והסתכל על רב כהנה. רבי יוחנן היה תקיף גדול. גמרא מספרת שהיה זקן, היה עייף מאוד מהלימוד, גומר את הלימוד, היה הולך בשערי תפילה, בשערי המקוואות. יש מקווה, עכשיו צבי רוצה לבנות לנו מקווה, צריך לעזור לו, רבותיי, לחתום, תעשו פטיציה שבשמיים נשמעו, אפילו פה לא שומעים, יש אנשים חרשים, לא שומעים, אבל בשמיים נשמעו, אנחנו נעשה השתדלות, נחתום על על האיגרת שצבי שולח, והקדוש ברוך הוא יבנה לנו, יעשה לנו מקווה, ישלח לנו שליחים שיבנו מקווה. היה רבי יוחנן יושב על שערי המקווה, והיה אומר שיצאו אנשים יעברו לידו ויסתכלו עליו, כי איך ידלהבו דהו בנים שפירן כבתי, שיהיה להם בנים צדיקים כמוני, יפים וצדיקים כמוני. הוא היה כבר זקן במאה ה-20, לא, אין לו גאווה ויגיד פנים צדיקים כמוני או לא כמוני. אם אדם צעיר אז הוא מתפעל שמכבדים אותו, אבל אדם זקן כבר ושבע. שם היה חכם אחר ששאלו אותו, אמרו לו, אתה לא מפחד מיצר הרע? אתה יושב בחוץ ונשים אומרות תסתכלו עליך, מה ענה להם? דמיין בעיניים כקרקח יברד, אני אין לי יצר הרע, הן נחשבות לי כמו אבזים לבנות, עוברים אבזים, אני מסתכל, ואין גם נשים עוברות, לא לא מסתכל. רבי יוחנן היה יושב שם, לא שאלו אותו, אתה לא מפחד מיצר הרע, למה לא שאלו אותו על יצר הרע? כי הוא זקן, הוא לא ראה את לו גבות, מכסות לו על העיניים, הוא לא ראה כלום. שאלו אותו את רבי יוחנן המסתפר מור מעינה בישה, אתה לא מפחד מעין הרע? אתה איש יפה תואר, רבי יוחנן יפה תואר וזה מראה. מה אומר? זה היה יופי שלו, יופי של רבינו הקדוש, עד יעקב רבינו, עד אדם הראשון. אמר להם ענה מזרעת יוסף כתנה דלה שצבי עינה בישה, כדפתי בן תורת יוסף בן תורת הרעין. אני מזרעו של יוסף הצדיק, וזרע יוסף לא שולט עין הרע. ואז מכאן הבנו זה סגולה נגד עין הרע. אם אדם מפחד שעושה לו עין הרע, למשל קנה איזה אוטו חדש או איזה חליפה יפה, או אני יודע חיתן את הבן שלו מפחד שעשו לו עין הרע, יגיד ענה מזרע ביוסף כאתנה דלה שצפן לה בשעת נפתה בן תורת יוסף בדור התנאי. זה סגולה. אז רב יוחנן כשנפטר רב, רב נפטר הלך לבית עולמו, הוא יוחנן תקיף גדול, לא מפחד מאף אחד. מה התחיל לצעוק? עזים גברה למסתפן המיני, הלך האיש, נפטר האיש, הייתי מפחד ממנו. רבי יוחנן מפחד ממישהו? מה זה רבי יוחנן מפחד? רק מהקדוש ברוך הוא היה מפחד. אלא היה לו לרבי יוחנן, הוא אומר, דוגמה, איש, דמות. היה רב, היה דמות של יראת שמיים. מי שראה את רב, היה מקבל את פחד האלוקים. אדם היה מתפלל, אז פעמים בתפילה קצת יש לו חדות ראש, או זחיחות דעת, הוא מסיח דעתו מן התפילה. אם היה רואה את רב מולו, מהפחד היה נופל על הפחד אלוקים. זה רב היה. כשנפטר רב, רבי יוחנן אומר, עזים גברה ומסתפן המיני, הלך האיש שהייתי מפחד ממנו מפניו. תראו איזה מעלה, איזה דבר נפלא. בגמרא מובא, בגמרא מובא שם ששלוש עשרה בגדים היה לו והוא קרא את כולם. רבי יוחנן 13 בגדים היה מעיל וחולצה וסדר וכותונת וחלוק וגלימה, כולם קרא אותם 13 בגדים. אגב, כמה גדול היה רב בתורה. באותה שנה קבעו עבד שנפטר רב ששום אדם, אז היו נוהגים להוציא בחופה, היו עושים חופה יפה מאוד. מה זה חופה? היו בונים, מבונים, הולכים שטח פתוח ענק, עושים לו שם איזה חופה גדולה. מה זה חופה? היו עושים שחכה ענקית שעשויה כולה מצמחייה, מכל מיני ענפים, ענפי דקל בעיקר, וכמו שחך שהיום עושים, שעושים שחך מענפי דקל דווקא, זה משם למדו. והיו שמים הדסים, אז הדס זה נורי וענפי דקל. וזהו שעושים חתונה, לא ישימו בעוד אלה 12 חודש, לא ענפי דקל ולא הדסים. ואיש אחד אמר, מה, מחתן את הבן שלו, רוצה לשמוח, מה פתאום, אז רק נפטר, מה נעשה? הלך ושם, בשעה ששם בא נחש והקיש אותו. קראו עליו פורץ גדר, ישכן לו נחש. וכאן למדנו, רואים כמה גדול המעלה של רב, כמה מעלתו הייתה עצומה בשמיים. כל רב והניסה. רוצה, אני רוצה היום, קשו ממני, צריך לשתף אתכם בדבר גדול מאוד. זכינו, ואני רוצה שאתם תהיה, אומר לכם את האמת, שחיבה יתרה למקום הקדוש הזה יותר מכל המקומות, מכל הישיבות שיש בירושלים ומכל השיעורים שיש בירושלים. אני אספר לכם דבר מעניין. היה בין הגנזים של מור אבי היום כמה כתבי יד, כתבי יד מעניינים מאוד. כתב יד אחד יש דרשה של הגאון הבן איש חי, דרשה שהבן איש חי נשא אותה ב-י"ג בשבן תרנ"ו, זאת אומרת בדיוק עוד שישה חודשים יהיה 100 שנה לדרשה הזאת. הדרשה יפהפייה, מוסר, יש שם עצרת תפילה על יוקר השערים ועל המחלות והאיסורים, כאילו זו היסטוריה חוזרת על עצמה. משהו מליצה יפהפייה, והדרשה הזאת לא נתפסה מעולם, והאמת הצטערתי. הדרשה הזאת בנוזה, יכולה ללכת לאיבוד, כתובה על כמה דפים נערות, בכתב יד של מור אבי זה היה. אמרתי, צריך להדפיס את זה. אחרי כמה זמן נשאתי לחפש, אמרנו, תראה, יש עוד חידושים של מור אבי עליו השלום. קצת דברי קבלה, קצת דברי אגדה, ויש קצת על בעיות השעה, שם השאלה שפעם אחת שאלו אותו בחלום, והוא הסתיר את זה וכתב את זה פה. אני אקרא לכם רק שתי שורות ראשונות מה כתוב בשאלה. אם מידת הדין, זאת אומרת, מי זה מידת הדין? זה השטן בכבודו בעצמו. תטען ותקטרג, הנה נמצאו בידי ישראל עוונות ופשעים גדולים, כמו חילול שבת וחינוך חילוני, לאכילת בשר טרפה וזנות וכיוצא. המשיח צריך לבוא, אבל השטן אומר, מה? ישראל עושים עוונות. קצת תשובה ארוכה על זה. והוא כתב שם שמה שיש אנשים שפושעים מסכנים, לא יראים, לא בזדון ולא במעל. פשוט יש מסיתים, כמו שיש היום בעלינו, ערוצים, איך קוראים להם? כבלים? כלבים? כבלים? לא יודע. אלה כל מיני כלבי שמירה של הדמוקרטיה, שהם עושים כל מיני דברים שהם... ואתה קורא הכל כאילו נכתב היום. אחרי זה היה גם... דרשה נפלאה של אדון רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת תורת יוסף, על אהבת תורה, זה החמישה דפים, משהו דברים נוקבים וחודרי בטן, ממש דברים נפלאים. בנוסף לכל זה היה איזה אוצר גדול, 21 אגרות על הספר נהר שלום והרשש, זה מהרב שאול דואק, בכתב ידו של הרב שאול דואק. בקיצור, כל הדברים האלה לא נתפסו מעולם. אמרתי, חבל, זה ילך לאבדון, מי יודע, כי לא תדע מה ילד יום, אדם לא יודע מה איתו, מה יהיה איתו מחר, אז הדבר הזה לא יצא לאור, חבל. מה תנקפיס? הלכתי לגאון הרב עובדיה יוסף, הוא ברך על זה, ונתן לנו גם כן תשובה שלו, שלא נתפסה מעולם, תשובה שלו בהלכה, ועוד כמה רבנים, והתפסנו את זה. ברוך השם, השבוע יצאו הספרים לאור. 12 ספרים ראשונים הבאנו אותם לכאן, שאתם תזכו בזה, שתראו. אני נתתי רק לרב עובדיה יוסף את ה-13-14, אבל מ-1-12 הבאתי לכאן. שמחתי למקום הקדוש הזה, שתקיבה יתירה למקום כאן. ה-12 ספרים ראשונים שרצה לזכות בהם, בבקשה. כל ספר כנגד מישהו, הראשון כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, פנחס, בן אלעזר שהוא אליהו, אחר שרה, רבקה, החל ולאה. מי שירצה לזכות בספרים האלה, בלי נדר, נוציא עוד מהדורה של ספרים אחרים. זאת אומרת, חידושים אחרים נוספים של עוד רבנים שלא נתפסו, ותדעו, הפלא יועץ כותב, מי שמוציא לאור כתבי יד של גדולים, גאונים וצדיקים, הם סנגורים שלו בשמיים. אנחנו צריכים הרבה זכויות. אני אומר לכם, בלי נדר, כל הכסף שייכנס, לא לישיבה ולא לשום מקום אחר. אלא יהיה בלי נדר להוצאת חלק ב' ועוד כתבי יד של עוד צדיקים, גם ביניהם גם של מור אבי ועוד רבנים אחרים, ונתפיס אותם הלאה, בלי נדר לקראת הקיץ, באמצע הקיץ, נוציא נבוא פה עם חלק ב' בעזרת השם. בכבוד.
חזרה, אמרו, יישר כוח. 50.